Buying a car in Carvana was so easy. I was able to finance it through them.
Whoa, wait, you mean finance?
Yeah, finance. Got pre-qualified for a Carvana auto loan, entered my terms, and shopped from thousands of great car options all within my budget.
That's cool that financing through Carvana was so easy.
Financed. Done. And I get to pick up my car from their Carvana vending machine tomorrow.
Financed.
Right, that's what I said.
You can spend time trying to pronounce financing, or you can actually finance and buy your car today on
Carvana.
Financing subject to credit approval. Additional terms and conditions may apply.
אני בכלל מאוד חיכיתי לשיחה הזאת, בגלל פעם קודמת, ועשית תואר בפילוסופיה, ויש בך כאילו השיח שאת מביאה הוא פילוסופי, רצח כאילו, ממה שיצא לי לשמוע ממך, והייתי בטוח שבא לי לדבר איתך על הדברים האלה, אבל פתאום כאילו באת ואמרת לי כאילו שאת במערכת יחסים 14 שנה.
כן.
מגיל 14.
נכון.
ומה ש... וזה מעניין אותי, כי כאילו...
יאללה.
בעולם שלי, כדי להגיע, כדי למצות את הפוטנציאל המלא של מערכת יחסים, כאילו כדי באמת להיות בשל ומוכן לקבל את האהבה הזאת מעוד בן אדם, צריך להגיע לזה בשל. והבשלות הזאת בעולם שלי עוברת עמוק מאוד בתוך הלבד. בתוך הלבד, כי... אנחנו, כל מה שאנחנו עושים פה זה בעצם מנסים לברוח מהלבד, כי התרבות כאילו כל הזמן מראה לנו כמה אנחנו דפוקים, אם אנחנו לבד, אז אנחנו מנסים לברוח ממנו, ועצם זה שאנחנו מנסים לברוח ממנו, מראה שאנחנו לא בשלים למערכת יחסים. כי כאילו, כי אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, כי אם אנחנו מנסים לברוח מעצמנו, אז זה אומר שאנחנו כאילו לא אוהבים את עצמנו, אחרת היה לנו סבבה, נכון? אם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, איך אנחנו מצפים שמישהו אחר יאהב אותנו?
כן.
ואם אנחנו לא אוהבים את עצמנו, איך אנחנו מצפים להאמין לזה שמישהו אחר אוהב אותנו? אז פשוט כאילו, תקחי את זה אלייך עכשיו, ותנסי להגיד את זה מהפרספקטיבה של להכיר מישהו בגיל 14, ולהיות איתו, וכאילו פשוט להיות איתו 14 שנה, ופשוט להיות שם. כאילו, איך נראית מערכת יחסים כזאת?
דבר שלא, אני אגיב אם זה בסדר, למה שאמרת עכשיו, שאני בטוחה שמה שאמרת רלוונטי להמון המון אנשים, וגם מה שאמרת על הלבד מאוד מאוד רלוונטי לתקופה הנוכחית, שאנחנו כבר לא חיים בקהילות, אנחנו כבר לא חיים בשבטים. הלבד הזה שאתה מדבר עליו, והלהיות בנוח עם עצמך, זה משהו שהוא מצד אחד מאוד טבעי, זאת אומרת, אנחנו נולדים עם עצמנו, חיים בתוך הראש של עצמנו, מתים עם עצמנו, אבל היום יום שלנו לא אמור להיות לבד, אנחנו כן אמורים להיות בקהילה, ודווקא משהו בזה שאנחנו לא, הופך את הלבד עם עצמנו להיות קצת צורם, אבל יכול להיות שאם היינו חיים באופן שהוא קצת יותר טבעי, וקצת יותר כזה קדום, אז בכלל היינו רוצים לברוח מעצמנו, כי זה היה כזה פשוט, כאילו לחזור הביתה, לשבת, לא יודעת, לשבת לאכול בננה עם עצמנו, או לקלף משהו, או ללכת ללקט בה. אז הלבד הזה, מעבר לזה שהוא חשוב היום, ואנחנו צריכים לעשות מאמץ, אני חושבת שמבחינה טבעית, הוא הרבה יותר פשוט. ואני מחזירה, אני רוצה לעטוף את זה ולייחס את זה לסיפור שלי, שכשאני גדלתי והייתי נערה, אז אף פעם לא הייתי לבד. תמיד הייתי במסגרות, תמיד הייתי בקבוצה, הייתי רוקדת, הרגשתי מאוד בנוח להיות עם עצמי, דווקא עכשיו, אחרי שהתבגרתי, ובמיוחד אחרי... סושיאל מדיה שנכנס, אז דווקא עכשיו כל המערכת יחסים הזאת שלי עם עצמי, משהו בה השתבש, ואני צריכה לעשות מאמץ כדי להתקרב לעצמי, אבל דווקא כנערה...
את אומרת שעכשיו בעצם את מתחילה לגלות הלבד שלך, עכשיו?
בגיל... אני חושבת באיזשהו מקום כן, זאת אומרת, זה לא שאני מגלה אותו, אלא... כי אתה אומר שיש איזשהו תהליך שאתה צריך לעבור עם עצמך כדי לאהוב את עצמך.
כן.
אני מרגישה שרק עכשיו זה קורה לי, ושפעם אהבתי את עצמי במקום טבעי. כאילו זה בכלל לא היה, בגלל זה לא היה לי קשה לקבל את האהבה הזאת בגיל 14, כי אהבתי את עצמי ממקום מאוד פשוט ובסיסי. ושוב, זה מאוד תלוי בבן אדם, וכל אחד עם המסלול חיים שלו, והנסיבות חיים שלו, שהובילו אותי להרגיש סבבה עם עצמי ולאהוב את עצמי בגיל צעיר, ויש אנשים שרק בגיל 20 פלוס באמת עוברים את הדבר הזה. אבל אני, כשפגשתי את בן זוג שלי בגיל 14, הרגשתי מאוד בנוח עם עצמי, הרגשתי שאני ראויה לאהבה, הרגשתי שאני רוצה לאהוב, וזה קרה באופן מאוד טבעי. עכשיו אנחנו תכף נדבר על כל על איך זה לגדול עם מישהו ולהתבגר ולהשתנות בתוך מערכת יחסים, שזה מוזר. מן הסתם ב-14 שנה האלה השתננו 200 פעם, אבל רק סתם רציתי להגיב לקטע הזה של הלבד והבשלות. אני הרגשתי מאוד בשלה לאהבה בגיל 4, לקבל אהבה. שאלה היא, התאמה זה כבר משהו אחר, האם פגשתי את הבן אדם הנכון זה משהו אחר. אבל עובדה שכן, מבחינת המוכנות שלי לקבל את האהבה הזאת, הייתי מוכנה,
בעצם,
במקום טבעי כזה.
אם אני חושב על זה, אף פעם לא נשבר לך לב.
תראה, סתם, אז עכשיו...
מה?
אז לא, אז אנחנו 14 שנה באחד, אבל נפרדנו איזה כמה פעמים בתיכון.
נשבר לך לב?
הוא שבר לי את הלב, הוא. הוא בעצמו.
כן, הוא, ברור.
פעמיים לפחות, כן. אבל חזרנו, וכן.
כי יש את על להתאהב בפעם השנייה, זה מגיע עם מטען כל כך כואב, כי נפגעת. כי נשבר הלב.
אתה מפחד להיפתח שוב.
ברור. מה זה מפחד? כאילו, אתה לא יכול לתת לעצמך, אתה לא יכול להרשות לעצמך להיפתח. בסוף זה קורה. בסוף זה קורה, אבל כאילו...
זאת חוויה שאני לא מכירה.
זהו.
אני לא בחינתי בדייט. אני לא יודעת מה זה.
זה לא מעניין. דוגרי. כאילו...
אותי זה מעניין, אני חברות שכשהן יוצאות לדייט, אני מתה לשמוע איך היה, מה היה, איך זה עובד בכלל הדבר הזה, מה הקונספט, כאילו.
אני מתכוון שלא הפסד כלום.
אוקיי.
באמת זה כאילו, דייטים, דייטים זה אולי אחד ה... אחד ה... זה כאילו... זה איזשהו... זה איזשהו מותג שמתחיל לאבד מהערך שלו לגמרי, כאילו, זה מוסד כבר, זה מוסד מת.
הבנתי.
באמת, כאילו, דייטים, אין דבר יותר לא מעניין מדייטים. זה הדבר האחרון שבאמת... יגרום לך להכיר את הבן אדם שאתה רוצה להכיר, דייט. הדבר האחרון, כאילו, וזה גם...
אידיאלי זה לא.
אז זה אידיאלי. כאילו, זה לא יכול להגיע, כששני אנשים כל כך רוצים את זה, אז הם בהכרח מתפשרים על התחושה הזאת. אז הדייט הוא בעצם ההתפשרות הכי גדולה.
זאת הפלטפורמה היחידה, כאילו, היום...
זה פלטפורמה להתפשרות.
כן.
כי זה שני אנשים שמאוד רוצים, וזה נפגש בדייט. והם נפגש, כאילו, והם פוגשים אחד השני בדייט, ואז הם פשוט כאילו נכנסים למשהו כל כך לא טבעי,
כן.
שהוא במילא לא טבעי מלכתחילה, אבל הוא גם יש בתוכו המון התפשרות.
קטונתי, אני לא, כאילו באמת, לא, פספס, לא חוויתי את זה.
לא פספס כלום, אבל כן. כאילו לאן, איך נשארים ביחד 14 שנה?
זאת שאלה טובה.
דוגרי.
וואו. זה, א', זה מזל, אני חייבת בכל זאת רגע לבוא ולהגיד שזה גם מזל. פגשתי מישהו, שהיה שווה להילחם על הקשר הזה כל פעם מחדש. זאת אומרת, כל פעם שעלה ספק, וברור שעלו ספקות במהלך השנים, ברור. בסופו של דבר, כל פעם שהייתי צריכה לקחת החלטה, או שהתערערתי רגע, והייתי צריכה שנייה להחליט אם אני מתמסרת לזה שוב ושוב כל פעם מחדש, הבן אדם עצמו, ההוויה שלו, הערכים שלו, הלב שלו, היו פשוט יותר חזקים מהספקות ומהערעור וגם האמונה ש מבחינתי אני עכשיו אני נשואה והכל טוב ויש טבעת ויש כתובה אבל אני לא, אף אחד לא יודע מה יהיה אני לא יודעת אם נשאר לנצח הוא לא יודע יכול להיות שמישהו יתפלפ או גם לא יתפלפ יכול להיות שאנשים משתנים וזה ממש ממש חשוב לאפשר לאנשים שינוי ולהפוך להיות בני האדם שהם רוצים להפוך להיות, להיעשות, או פשוט להתנסות להיות בני אדם אחרים, אבל דווקא בגלל שאני לא מניחה שזה, שוב, אני מקווה שכן, כרגע השאיפה שלי להיות איתו לנצח, אחרת לא הייתי מתחילת איתו, אבל יש איזושהי הנחת בסיס שהוא לא שלי, הוא לא בבעלותי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כנה לפוך, אני יכולה מחרתיים להתאהב, זה אפשרי, זאת אופציה.
כן, באמת?
אף אחד לא יודע מה יהיה.
בדוק.
אף אחד לא יודע מה יהיה.
אבל זה באמת אופציה בשבילך?
אז זה לא אופציה, כי אני לא מנסה להתאהב. אני לא שם את עצמי בסיטואציה שאני מחפשת ריגוש כזה. אני בכלל לא שם, כי אני מאוד מחויבת ומאוהבת בבעלי. אבל מבחינה, אתה יודע, כאילו אובייקטיבית כזאת, אף אחד לא יודע מה יהיה.
בסדר.
מה שאני בא להגיד זה שכאילו, כשאתה מבין את זה, ואתה מבין שהפרטנר שלך, גם אם התחתנת איתו, הוא לא בבעלותך, אז דווקא משהו משתחרר, ואתה פתוח לבחור בו כל יום, ושהוא בוחר בך כל יום. וזה משהו שאני חושבת שגם אני וגם בעלי מחזיקים בו בגישה הזאת. זאת אומרת, אנחנו בוחרים אחד בשנייה כל יום, כבר 14 שנה, חוץ מהפעמים שנפרדנו. וזה מדהים בעיניי, כי...
אבל איך זה בא לידי ביטוי?
כי איך כאילו... זה בא לידי ביטוי?
הבחירה הזאת, כי...
אני אגיד לך...
כי הייתה לי מחשבה על... על מחשבות אובדניות.
אוקיי.
הייתה לי תקופה של מחשבות אובדניות.
מצטערת לשמוע.
לא מזמן, כאילו. איפשהו בשנה האחרונה.
אוקיי.
תקופה קשה.
תודה שאתה מרגיש מנוח לשתף.
כאילו, ותודעת, אני זה אני, אז פשוט אני מנסה להבין הכל, ומי שלא עבר, ותודעת, מחשבות אובדניות, לא אומר עכשיו כאילו שכאילו באמת חשבתי על להתאבד. פשוט כזה, את נוסעת באוטו, ואת כזה, כל כך כואב לך, שאת פשוט כזה נוסעת באוטו בכביש דו סיטרי, וכזה, בסדר, כאילו, מקסימום. דברים כאלה. כאילו, כבר...
אוקיי, מעניין.
הכל טוב, כאילו, מקסימום, כאילו, בסדר. מה יכול להיות? סבבה. אין לי בעיה.
אז לא ממקום אבל של להפסיק את הכאב, או שכן.
כן.
כן,
ברור, ממקום שכאילו לא אכפת לי שנייה שהרכב שלי יסתה.
אוקיי.
מחשבות כאלה, אובדניות.
אוקיי.
תקופה קשה, רצח. אבל אני מתכוון שלא באמת, כאילו, עכשיו, אתה מתכנן איך אתה מתאבד. אם אתה מגיע לשלב של התכנון, אז זה שלב, זה עוד שלב קדימה, כאילו.
אוקיי.
זה כבר שלב שהוא מסוכן. כאילו, אם אתה מגיע ממש לשלב שאתה יושב בבית ואתה כאילו אוכל לעצמך כאילו את הלב, שהכאב אוכל לעצמך את הלב והריקנות, ואתה אשכרה מתחיל לחשוב כאילו איך לעשות את זה, זה כבר עוד שלב אחד. ואז דברים כאלה קורים הרי, את יודעת.
ברור, אני אישית מרגישה מאוד לא בנוח לדבר על זה מרוב שזה רחוק ממני.
אבל לא,
זה מאוד חשוב.
הבאתי את זה רק כאילו כאילו כרפרנס.
אוקיי.
זה שעברתי תקופה כזאת של מחשבות אובדניות, בעצם הבנתי מה זה אומר לבחור בחיים. ומי שלא עובר את זה, הוא בעצם אף פעם לא בחר לחיות. פשוט כאילו חי.
אני מבינה מה אתה אומר.
מבינה?
כן.
כאילו זה הזכיר לי את זה.
הבחירה הזאת, הבחירה אקטיבית כל יום מחדש.
ואת לא מבינה איזה חזק זה. זה חזק, בגלל זה התקופה הזאת של המחשבות אובדניות, עכשיו אני חושב על זה, זה תקופה כל כך קשה, כי היא אמיתית, אבל באיזשהו מקום, בחרת לא לעשות את זה. וכשבחרת לא לעשות את זה, בחרת בחיים. ואז החיים פתאום מקבלים
צבע אחר.
צבע אחר לגמרי. זה תהליך, זה לא קורה בשנייה, כן? זה תהליך, זה כאילו עוד יום ועוד יום ועוד יום, אבל החיים פתאום מקבלים צבע אחר. בחרת כאילו לא לעשות את זה. אז כאילו זה הזכיר לי את זה.
אז איך את בוחרת? אני עכשיו מבינה, אז... וזה טוב, זה מתקשר למה שאמרת, שוב, קטונתי ואני לא רוצה... שוב, זה נושא כל כך רגיש, אני מרגיש שמאוד צריך להיזהר, אבל אני כן אגיד שבזוגיות, וזה יכול באמת to imply גם לבחור בחיים, זה מבחינתי בזוגיות, ואני חושב שגם יצא לי קצת לדבר על זה בתוכן האישי שלי, הסוד, ושוב, זה לא סוד, אבל זה גישה, זה לפאר את הקיים, לפאר את מה שעכשיו פה,
איך?
ולא רק להתעסק במה אני מפספס.
להוקיר תודה כאילו?
להכיר תודה זה, 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 זה הבסיס של זה, זה בכלל, מבחינתי לפאר זה לחפש אקטיבית למה הוא כזה מדהים, או למה הזוגיות שלי טובה, או ממש להשקיע
למה?
מחשבה בדבר הזה, כי זה גורם לזה לי...
לא, למה?
מה?
למה הוא כזה מדהים, ולמה הזוגיות כל כך כאילו מדהימה?
להביך את בעלי כאילו.
כן, כי כאילו...
אני אגיד לך מה אני הבנתי על בעלי, וזה, כשהבנתי את זה גם זה שחרר אותי מאוד,
כי את יודעת למה אני שואל אותך?
כן.
כי אנחנו עכשיו מדברים לאנשים שנמצאים במערכת יחסים, נגיד, שהם שואלים את עצמם את השאלה הזאת.
כן.
כאילו, איך אני, כאילו, בוחרת כל יום,
כן.
בבן זוג שלי.
כן.
למרות שאת יודעת, אנחנו נמצאים, מכירת פרדוקס הבחירה? אם הייתי שואל אותך, כאילו, מתי אנשים היו יותר מאושרים? היום או לפני 300 שנה.
אוקיי.
אז כאילו, את כזה, במחשבה הראשונית, מה שאנשים היו עונים זה היום, כי יש לו יותר, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, כאילו יש לנו יותר בחירה, אבל בתכלס, אבל למה זה פרדוקס?
בחירה מטמטמת.
לא, בדיוק, כשאת עומדת בסופר, כאילו שאנחנו עומדים בסופר מול הקיר של הקורנפלקסים, אז יש 100 קורנפלקסים, וכאילו אנחנו נבחר את הקורנפלקס שאנחנו הכי אוהבים, אבל תמיד תהיה לנו משהו, תהיה לנו איזושהי מחשבה, של אולי היינו יכולים לבחור אחד אחר. וזה המחשבה הזאתי, עם מה שעושה אותנו פחות מאושרים.
כן, ובדיוק זה, ביחס לזוגיות, בדיוק האלמנט שאני ואסף זכינו להיפטר ממנו, בעובדה שאנחנו פשוט התמסרנו אחד לשנייה מההתחלה.
התמסרות, אה?
זה התמסרות, זה ממש התמסרות, ושוב, זה, אני לא חושבת שכל אחד צריך להישאר עם כל אחד לנצח, ולא צריך לפאר כל דבר, זאת אומרת, אם אני במערכת יחסים רעילה, שלא מעודדת אותי להתפתח, ומקטינה אותי ומצמצמת אותי, אז אין טעם להישאר בכוח. אבל אם יש משהו טוב, שאתה מעריך בקור של הדבר. זאת אומרת, כשאני רואה את הסף ואת האסנס שלו, אני אוהבת את ה... את הקור שלו, את הערכים שלו, את הלב שלו, את ה... את ה... את הדם שזורם לו בגוף, וזה מעבר למשיכה, זה מעבר למגדר. זה זה נשמתי לחלוטין. וזה...
זה אמיתי, כאילו?
זה כל כך אמיתי, זה אהבה, זה כבר הופך להיות לקארינג. זה הבדל מאוד גדול בין אהבה כזאת של כזה... אני חושבת שרוב האנשים, לא רוב, אבל המון מהאנשים שהם נמצאים בזוגיות, כשהם אומרים שהם אוהבים את הבן זוג שלהם, אז מה שהם בעצם אומרים זה שהם אוהבים את איך שבן זוג שלהם גורם להם להרגיש. זאת אומרת, הוא גורם לי להרגיש יפה, הוא גורם לי להרגיש סקסית, הוא גורם לי להרגיש שאני הדבר הכי טוב שקרה לו. זה סלפיש. אבל באיזשהו שלב, באהבה אמיתית, זה יש סוויץ' וזה הופך להיות קארינג. אכפת לי ממנו, האהבה שלי מתבטאת בזה שאני רוצה שהוא להגן עליו, כאילו כמו בתוך צמר גפן כזה, רק
לך... אתה לפניי.
זה לא עניין של לפניי, זה עניין של הדינמיקה משתנה. בהתחלה, גם בזוגיות שלנו בהתחלה זה היה יותר, אי אפשר שלא, זה חייב להתחיל ככה, זה מקום יותר אגואיסטי של תרים לי, תגרום לי להרגיש טוב, תגרום לי להרגיש אהובה, תגרום לי להרגיש שאתה רואה אותי, חייבים את זה. אבל באיזשהו שלב, כשאתה באמת מתמסר לזוגיות, אתה רואה, ועומד מולך בן אדם, זה מעבר לאגו, זה כבר, הנשמה שלי רוצה שהנשמה שלו יהיה טוב. זה ביונד רומנטיקה גם.
אז זה for life.
אני גם חושבת. אבל שוב, you never know, אבל דווקא ממקום של you never know הזה, אני הרבה יותר קל להתמסר. בכלל, אי האחזות, אני בטוחה שאתה מכיר את זה.
ברור.
זה משהו
ש... ויפאסנה, כאילו one on one.
בדיוק.
את נמצאת במקום מאוד מאוד ייחודי. כאילו, אני חושב...
I'm grateful for it. כאילו...
אני חושב שאני לא מכיר אף בן אדם שאני באמת יכול לדבר איתו, ושהוא יוכל להגיד לי, לספר לי על החוויה, של מה זה להיות במערכת יחסים כל כך הרבה שנים. א', שהוא עדיין בגיל שלנו.
כן.
כאילו, שהוא גדל איתנו, והוא כמונו, והוא לא ההורים שלנו. וב', שבגלל שזה התחיל בגיל 14, שזה כאילו אמיתי. כאילו, אני מכיר זוגות שהם 10 שנים.
אבל מה זה אמיתי? כאילו, מה ההגדרה שלך? איך אתה... כאילו, למה זה אמיתי?
אמיתי? את יודעת מה זה לא אמיתי? כי אני מכיר, אני כאילו... אנחנו כבר ילדים גדולים. אני מכיר זוגות כבר שהם הרבה מאוד שנים ביחד. לא אמיתי? זה שכל הצדדים המעורבים מבינים שהמערכת יחסים הזאת כבר מתה מזמן. והם נשארים בה, כי זה פשוט מפחיד מדי לעשות הצעד הזה. אז פשוט הם נשארים בה. ואני לא יודע, כאילו, לא מדבר איתך על בגידות ודברים כאלה, אבל כאילו, מן הסתם, זאת אופציה שהיא פתוחה לכל אחד, בשביל להמשיך לתחזק, אבל זה לא אמיתי.
אני חושבת שכל חוויה היא אמיתית. גם חוויה של להיות בזוגיות ולפחד לצאת, זה אמיתי, זה חוויה אמיתית. וגם אפשר לאהוב את הבן אדם מאוד מאוד מאוד, ולא לדעת אם יהיה לך טוב יותר או פחות בלעדיו, וזה עדיין יהיה אמיתי. אין ספק... שוב, מי אנחנו שגם נמדוד ונגדיר מה היא אהבה טובה יותר ופחות, אבל אין ספק שאני יכולה להעיד על עצמי שאני, אבל גם יכול להיות שזה עניין של מוכנות, כאילו, אתה דיברת על מוכנות ובשלות. אני חושבת שאני לא אהבתי אותו ככה כל הזמן. הייתי צריכה עם עצמי לעבור משהו וללמוד מיינדפולנס ולעבור איזושהי התעוררות רוחנית גם, ולהסתכל על החיים בפרספקטיבה אחרת, בשביל להגיע למצב שאני, משהו באגו שלי, קצת מתפור... אי אפשר לחיות בלי אגו, אבל...
תמוסס קצת.
קצת מתמוסס או קצת מתשטש, כדי בכלל להגיע לרמת האהבה.
הוא גם שם?
אני מרגישה שכן. רציתי להגיד, נזכרתי שכאילו שאלת אותי, למה נשארתי או משהו כזה? הילדים, תסכים לך?
כן, תגיד להם כזה. למרות שזה ילדים, אז לך תדע, כאילו, איך תדע להתמודד עם זה, אבל... למרות שלא בטוח שומעים את זה.
כנראה שלא עם זה.
הוא שם גם?
אז זהו, אז באתי להגיד ש...
בדרך הרוחנית הזאת, כאילו.
תראה, אני הרבה יותר, ככל הנראה, חושבת על הדברים האלה יותר לעומק, ומגדירה לעצמי את החוויה של עצמי, והוא קצת פחות, הוא פשוט חווה את מה שהוא חווה. הוא הרבה יותר דווקא, כאילו, בודאי.
מסתיקן טבעי כזה?
כן, אבל הוא לא עוסק בלנסח את זה לעצמו, הוא פשוט חווה את זה.
פשוט שם, כאילו.
כן. וואלה. אבל מה שהתחלתי להגיד קודם ולא סיימתי, זה שאחת ההבנות ששחררה אותי, ממש מולו, זה שהבנתי שהוא אוהב אותי ללא תנאי. זאת אומרת, אני שנים הייתי אוכלת סרט על למה בכלל הוא אוהב אותי. למה? כי חיפשתי סיבה, תוצאה. מה עשיתי? זה בגלל איך שאני נראית, זה בגלל מה שאמרתי, זה בגלל שבאוברול של הזמן שאתה מכיר אותי, אני חמודה ונחמדה. כאילו למה? מה הסיבה? כי אני יפה, כי אנחנו מכירים טוב.
כולנו
כי...
שם.
למה?
היום כולנו שם.
אז זה הסיבה והתוצאה הזאת שהטריפה אותי, ועד שלא שחררתי מזה, מהעיקרון הזה, והבנתי שהוא פשוט אוהב אותי. תפסיקי לשאול, מה אכפת לך? הוא פה, הוא אוהב אותך. תשחררי.
לא, רגע. אוקיי. רגע. הדבר הכי מורכב במערכת יחסים של אנשים רגילים, שלא הכירו בגיל 14, הכי מורכב זה באמת לקבל את האהבה הזאת ולהישאר. כאילו, להתאהב זה קל.
אוקיי.
זה משהו שהמוח עושה פשוט. זה החלק הקל. אין עם זה שום בעיה. זה קורה פעם אחר פעם אחר פעם. לכל אחד זה יקרה. אל תפחדו. להתאהב זה משהו קל. החלק הקשה זה לקבל את האהבה הזאת
נכון.
ולהישאר שם.
נכון, אני מסכימה.
זה החלק הקשה.
נכון.
זה החלק שכולנו בורחים ממנו. זה החלק, כי אנחנו, אין לנו את האהבה הזאת.
לעצמנו.
באיזשהו מקום. יש בתוכנו חלקים שאנחנו פשוט לא אוהבים. ואנחנו... אתה אומר לי שאתה אוהב אותי? כאילו, למה? למה אתה אוהב אותי? אני אומר לך שכאילו הייתי בריטריט בסיני, ויפאסנה, 5 ימים. לא לפי הפרוטוקול, אבל ריטריט שתיקה כאילו ארדקור, קומפלט. ואני כאילו ביום הרביעי כזה, התהליך שלי שם התחיל. בגלל זה כל הזמן שואלים אותי על ויפאסנה, על 3 ימים, 4 ימים, לא, 10 ימים. כן, כי זה מתחיל ביום הרביעי כאילו. התהליך מתחיל ביום הרביעי, עד היום הרביעי זה כאוס אחד גדול כאילו. פשוט כאוס. אבל ביום הרביעי שם, שזה כבר היה לקראת הסוף, ואמרתי לה גם שכאילו, חבל שזה לא ממשיך, כי זה עכשיו התחיל להגיע אליי, אני כזה כאילו התחלתי להתמודד עם עם השאלה הזאת, של כאילו, וזה היה קשה, למה היא אוהבת אותי? חברה שלי, כאילו. למה היא אוהבת אותי?
אבל אתה מבין שאנחנו משועבדים לסיבתיות, ואנחנו יכולים שלא.
איך?
לתרגל את זה.
מה, אהבה עצמית, כאילו? איך את...
להאמין שאתה ראוי לאהבה מעצם היותך. פשוט ככה. זה אני אומרת את זה, פשוט להאמין. זה תרגול.
איך?
אבל זה...
זה דיבור אמיתי, כאילו, נבינה, זה דיבור אמיתי. איך?
אם אתה שואל אותי...
ברור. את הבן אדם היחיד שאני רוצה... את הבן אדם היחיד שאני רוצה לשאול אותו. כי את באמת שם מקבלת את זה.
רגע, רגע, רגע.
את נותנת לזה לחלחל אלייך.
שנייה, אז אני אקח את זה למקום...
את, כאילו, את הבן אדם הייחודי.
אבל גם, זאת אומרת, גם אני, יש לי ימים של... שנאה עצמית, ברור, אני לא, אני כאילו, זה חשוב להבהיר, גם אני, יש לי ימים, מה זה, מלא, יש לי תקופות של שנאה עצמית, ברור.
אבל זה בא לידי ביטוי מולו גם?
זה, אני מתרגלת שלא, זאת אומרת, זה בדיוק הסוויץ שאמרתי, שכשהיה, לפני כמה שנים נגיד, כשזה היה קורה לי, אז הייתי אשכרה, ציקה לו, אתה אוהב אותי, למה? כאילו, ממש... זה משהו שבנשים אני בטוחה יכולה להזדהות. למה אתה אוהב אותי?
אני אומר לך, אני מזדהה עם זה, אתה אומרת לי נשים?
אנחנו כל כך רוצים ולידציה.
למה היא אוהבת אותי כאילו?
כן, אנחנו מחפשים ולידציה. אז אני אומרת לך שלי משהו השתחרר, once שחררתי את הסיבה תוצאה, לא צריך סיבה, הוא פה, הוא אוהב אותי, תקבלי את זה. והוא שם. אני לא צריכה להוכיח לו כל יום מחדש, תמשיך לאהוב אותי כי אני חמודה. לא, הוא פשוט אוהב אותי.
איך היית בתור ילדה? בת 3. איך ההורים שלך היו איתך? מהמקום הזה? של ה... ילד בן 3, בן 2, בן שנה, כאילו כל מה שהוא צריך?
לאהבה. נכון.
זהו. פשוט אהבה ללא גבולות.
אז אוקיי.
זה מה שאני צריך ממכם. אני רוצה, כאילו, הוא צריך להרגיש שהוא ראוי לאהבה בלי שהוא יצטרך להילחם עליה, בלי שהוא יצטרך להוכיח. אתה מקובל בעולם הזה. אנחנו מקבלים אותך בעולם הזה, אתה לא צריך להתאמץ בשביל שאוהבו אותך.
כן.
איך זה היה אצלך?
תראה, אני חושבת שתמיד הרגשתי אהובה. אפשר להיכנס פה לפסיכולוגיה של המשפחה שלי ולדבר על זה שעות, ואין מושלם, ואתה יודע, דווקא הסטרגל שלי היה, לא כאילו אהבו אותי מאוד, אהבו אותי אהבה ללא תנאי, כל המשפחה. לכאורה סריטה שלי, נבעה מזה שהייתי ילדת במות כזאת, הייתי רקדנית, וכל הזמן אמרו לי שאני מאוד מוכשרת, ותמיד הייתי שורה ראשונה באמצע, וברגע שפיתחתי מודעות גם לאיך שאני נראית, ופתאום הפכתי להיות דוגמנית, וכל הזמן אמרו לי שאני יפה, וכאילו, זאת אומרת, פתאום אני זאת שעשתה את ה... הדבקתי את האהבה שאני מקבלת לסיבה ותוצאה, בגלל שאני מוכשרת אוהבים אותי, בגלל שאני יפה אוהבים אותי, אבל זה לא, בבסיס של זה, זה בכלל לא היה ככה. המשפחה שלי אהבה אותי מעצם היותי, ואני חושבת שכולנו אהובים מעצם היותנו, בין אם זה על ידי בני משפחה ובין אם זה על ידי היקום, אלוהים, מלאכים, אני לא יודעת אם אנחנו שם ואנחנו מרגישים ונוח להיכנס לתחום המיסטי יותר, אבל אני מאוד מאמינה שכל היקום וכל כל הדבר הזה זה אהבה אחת גדולה.
אני מתחיל להבין פשוט עכשיו את הכל, כאילו אני מתחיל להבין איך את פשוט מקבלת את האהבה הזאת ונותנת לה לחלחל אלייך, ואת לא מפחדת ממנה באמת. כן, אני מבין, תכף מעניינתי הימים, מעניינתי הימים האלה שאת שונאת עצמך, אבל פשוט קיבלת את זה כאילו. כשהיית ילדה קיבלת את זה מההורים שלך.
שוב, ההורים שלי גרושים, אמא שלי, אבא שלי בקושי היה בבית.
עד איזה גיל?
אמא שלי, בגיל 3 ההורים שלי התגרשו. אבא שלי, לא גדלתי אצלו. אמא שלי עבדה כל יום עד 6. גדלתי לסבא וסבתא, זאת אומרת, זה לא שהם היו בבית וחיבקו אותי ותמכו בי, זה בכלל לא הסיפור.
לא היה את זה, לא היה את זה.
אבל אני לא חושבת שזה בהכרח רק ככה צריך להתבטא. אהובה הרגשתי. ושוב, אפשר להיכנס, יש לי מה להגיד, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, יש לי מה להגיד על איך שההורים שלי חינכו אותי ויש לי המון ביקורת, אבל אהבה הייתה, גם אם היא לא התבטאה תמיד, זאת אומרת, בצורה ספציפית של חום ואהבה וחיבוק וזמן איכות, ממש לא, דווקא זמן איכות זה משהו שחסר לי משני ההורים שלי. אבל אהבה הייתה, אהבה הרגשתי תמיד אהובה. באופן מאוד בסיסי, ושוב, כל אחד עם החוויית חיים שלו, אני כאילו...
אני רוצה פשוט לקחת את הסיפור שלך ולנסות להבין דברים על עצמי.
אוקיי.
זה מה שאני מנסה לעשות.
אנחנו כולנו מראה אחד של השנייה.
כן, ואנחנו באמת מראה, כי כאילו אנחנו, יש בינינו איזשהו דמיון, ו...
ושוני בנסיבות.
אז ספציפית בא לי כאילו להתמקד בדמיון, כי... כי כאילו, אני הייתי הילד הזה שלא קיבל את זה מההורים שלו. פשוט כאב להם מדי, להתמודד עם זה, לא יכלו. כאילו, אבא לא יכל, אמא לא יכלה, להיות שם וכאילו לתת את האהבה הזאת, הם פשוט כאילו הפנו את העורף, כי זה היה להם כואב מדי.
מה כואב?
להיפגש עם עצמם. כאילו, את יודעת, כאילו, תכף יהיו לך ילדים, אני מניח, כאילו, זה התהליך הטבעי של החיים.
מתישהו, בעזרת השם.
אם את לא מספיק אוהבת את עצמך, אז את לא באמת יכולה כאילו לתת להם את האהבה הזאת, כי את רואה את עצמך דרך העיניים שלהם. כאילו, ילדים זאת המראה הכי גדולה.
אפשר לשאול אותך שאלה? כשאתה אומר שהם לא אהבו...
הם אהבו, הם אהבו, אבל הם לא ידעו איך להראות את זה.
אוקיי, זה משהו אחר.
כן, אבל בשביל ילד בן 3 זה אותו דבר. כי מבחינתו הוא לא קיבל את זה. כי הוא לא ידע שאבא בא עם טראומות. הוא לא ידע מה זה הורים ניצולי שואה. הוא לא ידע מה זה. הוא ידע שהוא רואה את העורף ולא את העיניים. והוא הרגיש מאותו רגע שהוא צריך להוכיח את עצמו בשביל לקבל אהבה.
הבנתי. אתה הרגשת שאתה צריך לעשות פעולות בשביל להרגיש אהבה.
ובאותה נשימה, כל המורות שלי והגננות שלי והדודות שלי וכאילו, כל מי שכאילו ראה אותי מגיל 3, כל היום כזה תפח לי על השכם כמה עיניים שלי יפות.
כן.
כל היום. קיבלתי, בגלל זה אני אומר, קיבלתי המון אהבה מהעולם.
אבל זה לא אהבה. זה שהעיניים שלך יפות, זה לא אהבה.
זה עוד יותר בלבל אותי, כאילו.
כן, אבל אני הכי מבינה את הבלבול הזה. ושוב, בגלל זה אני אומרת, אני כאילו הדבקתי את המשוואה הזאת לאהבה, אבל דווקא...
פתחי את הווילון, שיכנס עוד אור. זה לא אהבה, אבל ילד בן 3, שהוא לא מוצא את זה בפנים.
הוא מתרגל כאילו לזה שככה...
זה מי שאני.
כן.
זה מי שאני, עיניים יפות.
אז אני עם זה יכולה ממש להזדהות... אבל ממקום של ביטחון, או ממקום של...
ביטחון אמיתי אבל?
זה לא, אבל אני מנסה להגיד שאני מאוד מזדהה למה שאמרת, במיוחד עם... איזה עיניים יפות?
אני רוצה עכשיו לתקן את עצמי דרכך.
אוקיי, בבקשה.
כאילו... כל המחמאות האלה שקיבלת כל החיים, איזה ילדה יפה. מגיל 3. כולם אמרו לך את זה, אני בטוח. גם אחיות שלי, הם כולנו כאילו עם אותם עיניים, והם קיבלו את אותו דבר. פשוט... השיח איתך הוא עכשיו כאילו... אותי זה לקח למקום שהייתי בטוח שכל הערך שלי הוא על איך שאני נראה.
זה משהו אחר.
על זה אני רוצה. כל הערך שלי בעולם הזה הוא על איך שאני נראה. כל חדר שאני הייתי נכנס אליו, עד גיל 30. עד גיל 30, כל חדר שהייתי נכנס אליו, ישר הייתי חושב כאילו, הם רואים כאילו, הם רואים את העיניים שלי.
כן, 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 כן.
קרה לך, זה גם, גם את שם?
ברור, זה נתקע לך בראש, זה כמו שאמרת, הערך, הערך שלי כאילו מבוסס על זה קצת, ושוב, תודה לאל שאני קצת התגברתי על זה וגיליתי על עצמי כמה עוד יש לי להציע, אבל במשך שנים, בלי שהבנתי את זה ובלי שהייתי מודעת לזה, נשענתי על זה מאוד, חד משמעית, הערך הזה שזה מה שיש לי להציע, אני יפה, יש לי עיניים כחולות.
זה מה שיש לי להציע.
וגם זה גם היה המחול, שכאילו הייתי רק רקדנית וכזה מאוד כזה... קריזמה על הבמה, זה גם משהו ש... אבל אני מאוד מזדהה עם זה. אבל רגע, רק חשוב לי להגיד, שוב, הבדל מאוד מאוד גדול בין אהבה וערך. זאת אומרת, כשאמרו לי שאני יפה, לא הרגשתי שאוהבים אותי בגלל ש... כאילו... הרגשתי שפשוט יש לי מקום בעולם, או במה להגיד או לעשות בגלל. וזה כבר, זה שריטה אחרת. אבל האהבה, הרגשתי שאני, הרגשתי אהובה. הרגשתי אהובה על ידי המשפחה שלי באופן שהוא דווקא בלתי תלוי. ושוב, יש לי מלא מה להגיד על האופן שבו גדלתי בפועל, ועל זמן איכות, ועל הקשר והדינמיקה שלי עם ההורים שלי זה משהו אחר, אבל האהבה דווקא הכי בבסיס של הבסיס...
איך את יודעת?
חוויתי, הרגשתי.
בגיל שנתיים, שלוש?
אני לא יכולה להגיד שאני זוכרת בדיוק, אבל בגדול, אני... אם אני עכשיו יושבת ומצהירה את זה לעומתך, שאתה ממש מצהיר, הרגשתי לא אהוב, אז כנראה שהרגשתי אהובה. כאילו הרגשתי ש... כן, בהחלט.
ואת לא מרגישה ש... אולי היום כבר לא, אבל את... חלק מהתהליך, את לא מרגישה שחיפשת אישורים?
זה כן, שוב, לא אהבה. זה בהחלט. ולידציה זה סיפור חיי, זאת הבעיה של החיים שלי. זה האתגר הכי גדול שלי ואני עובדת עליו כל יום. על על ההרגל המגונה הזה, לחפש ולידציה מבחוץ. טק, 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 רק תנו לי, רק שמישהו יגיד לי שאני נהדרת ונפלאה ומוכשרת ויפה. מבחוץ, 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 כי התרגלתי לזה שנים. וזה הגיע לי, כילדה, זה הגיע בלי שחיפשתי הרי. כילדה הייתי במסגרות, ופגשתי בני אדם, והייתי על במה, וזה פשוט קרה לי מעצמו כזה. פשוט הייתי out there, ואנשים... נתנו לי מחמאות והרימו לי באיזשהו מקום. אבל כשאתה מתבגר, א', פחות מחמיאים. פתאום זה כזה...
מאור.
זה כזה, אתה יודע, כשרואים ילדה יפה, אז אומרים לה, אוי, איזה ילדה יפה. ככל שמתבגרים זה כבר פחות קורה. ובכלל, מבחינת החיים עצמם, היום-יום, פתאום אתה צריך לייצר לעצמך את החיים, ואתה מייצר לעצמך את המסגרות, ואתה בוחר בחירה אקטיבית, אם ללכת לתחום הזה או לתחום הזה או לתחום הזה. אז אצלי, אני הייתי רקדנית, אוקיי, ואז נהייתי דוגמנית. זה כאילו הכי דברים שמבקשים, תגידו, תמחאו לי כפיים, תגידו לי שאני נפלאה, תגידו לי שאני יפה. זה היה המקצועות. ואז, כשיצאתי מהמקצועות האלה...
למה יצאת?
ממחול...
מהדוגמנות.
מהדוגמנות, א', אני עברתי משבר, אוקיי. האמת שהמשבר ש... ממש נקודת מפנה מאוד גדולה בחיים שלי, וזה קצת מצחיק להגיד, אבל היא התחילה מזה שהפסק לקחת גלולות, ועברתי איזשהו שינוי הורמונלי, שהוציא לי מלא פצעים, ובדיוק מה הדבר היחידי שנשענתי עליו, הפנים, סוג של בגד בי, הפנים שלי בגדו בי, הרגשתי שהגוף שלי בוגד בי, תמיד הייתי רגעה להישען על איך שאני נראית, ויצאו לי פצעים, והשיער שלי נהיה מוזר, ופתאום כאילו, ממש... הורמונלית, הגוף שלי התחרפן, והרגשתי פתאום מאוד לא אסתטית, ומאוד חששתי לדגמן. עכשיו, בכוח רציתי להיאחז בזה, לא, 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 אני יפה, אני רוצה לדגמן, אני רוצה לדגמן. אני זוכרת שהרגעים האחרונים שלי, חסית בדוגמנות, הוטסתי לניו יורק לחפש סוכנות, על אחת כמה וכמה, בגלל שאני נראית נועה לא טוב, אני מרגישה חרה, לא, 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 שמישהו יחתים אותי, אני רוצה להרגיש יפה, להמשיך כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? להשאיר את ה... את ההילה הזאת של היופי המזדהן הזה.
כי בלי זה מעט. לא, כי בלי זה מעט.
אני ממש הזדהיתי עם איך, אני מבחינתי הזדהיתי עם החיצוניות שלי במשך המון המון זמן. המון זמן.
בלי זה מעט.
וואנס, ההתעררות הזאת קרתה מעצמה, ואני הייתי זמינה שנייה לשבת בתוכה, ושנייה לקבל את זה, את השינוי שאני עוברת, ואני זוכרת שממש, האמת שזה קטע, כאילו ממש בשדה תעופה, לפני הטיסה לניו יורק, קניתי את כוחו של הרגע הזה, של אקרטול, ובזמן ניו יורק כבר התחלתי לקרוא אותו, והספר הזה שינה לי את החיים, ובעצם
לכולם.
היה הכניסה שלי למיינדפולנס.
הוא הכניסה של כולם, הוא פשוט הכניסה.
ממש. כן. ואני זוכרת שחזרתי מניו יורק, עם כזה לא הרבה הצלחה, זאת אומרת, היה לי כמה פגישות יותר מוצלחות, פחות מוצלחות, אבל בגדול כאילו לא החתימו אותי. ואני זוכרת שהייתי במין תחושת מיצוי כזה, פשוט הייתי כזה, עמדן. עמדן. כי הספר כל כך חלחל עליי, ושם הייתה ממש התעוררות רוחנית, שנפתחה בעקבות השינוי החיצוני, הספר, הדחייה, כל הדבר הזה הוביל לרגע הזה.
הקושי?
ההתמודדות עם השיט של עצמי, עם הסריט, שוב, אתה יודע מה? לא, בוא נחמול את עצמי רגע, כי זה מה שהכרתי, אף אחד לא, אתה צריך שנייה לטעות בשביל ללמוד ולגדול. זה היה פשוט, בעיניי זה גם היה בדיוויין טיימינג, כן, אבל הייתי צריכה שנייה להפנים שאני זה לא איך שאני נראית.
זה קשה, לא?
בטח, אבל הייתי צריכה, אין מה לעשות, פתאום כאילו נאלצתי להתמודד עם זה, שיש לי מלאכת שקונים על הפנים. שאני כבר לא נראית יאנג ופרשית ומודולי והרבה כאילו פשוט פחות אסתטית והייתי צריכה לקבל את זה ורק מתוך זה הפנמתי כמה הזנחתי את העולם הפנימי שלי וכמה יש לי גם בעולם הפנימי, זאת אומרת פתאום התחלתי לקרוא ספרים בעקבות הספר הזה ובעקבות פשוט הלך הרוח, פשוט כזה קצת הזנחתי את הדוגמנות והתחלתי לקרוא ופתאום הפנמתי, הבנתי כמה אני סקרנית
פרק הידע
כמה אני אינטליגנטית, ואגב, זה מה שהוביל אותי גם ללמוד בסוף. הלכתי לאקדמיה, בחיים לא חשבתי שאני אלך לאקדמיה.
פילוסופיה.
כי לא חשבתי שאני צריכה את זה. אמרתי, טוב, אני רקדנית, אני אומנית, אני יפה. זה בכלל לא היה העולם שלי. אני בעולם הבידור, מה קשור?
אז מה שאת אומרת פה בעצם, זה שכאילו, כשהדברים מתפרקים, אבל מתפרקים באמת, בדבר הזה שאנחנו נאחזים בו כל החיים, את נאחז במראה שלך, וגם אני. כאילו, כל החיים נאחזתי במראה שלי. בעיניים שלי, זה היה הדבר שלי כאילו בחיים. כשברגע, כשהדבר הזה מתפרק, וגם לי זה קרה. התחלתי לעבוד בטרמינל, התחלתי לעבוד עם דוגמנים ודוגמניות, אני לא צוחק.
גדול.
התחלתי לעבוד עם דוגמנים ודוגמניות, ופתאום הרגשתי שאני לא הבן אדם הכי יפה בחדר.
גדול.
לא רק שאני לא הכי יפה, כאילו אני לא יפה בכלל. זה נשבע לך. שם, ברגעים, בדיוק גרתי ביפו, וכולם היו היפסטרים, עם קעקועים על הפנים, ומי אני, מה אני בכלל, כאילו?
איפה אתה יפה?
עזבי.
ותקבל, לא, לא, אני יודעת, אני יודעת.
זה הרגע הזה כשהדברים מתפרקים.
כן. לא, נתנו לך אבל מראה קיצונית.
קיצוני, זה חייב להיות קיצוני.
אידיאל היופי, ברמה הכי מוגזמת. קיצונית.
גם אצלך זה הקיצוני, עם הפצעים וכל זה.
נכון.
ההתפרקות חייבת.
צריך כף, כן. החיים נותנים לך כפה, אם אתה לא מבין את זה לבד, אתה תקבל כפה בשלב מסוים.
והכפה הזאת היא בדיוק הרגע הזה כשהדברים מתפרקים, הם התפרקו לי כאילו ארדקור, כי כל החיים הייתי בטוח כמוך שזה מה שאני. ומאותו רגע, וזה תקופה קשה, זה תקופה קשה, זה לא קל להבין שכל החיים כאילו, היה לך ביטחון עצמי, רגע, אין לי ביטחון עצמי, זה לכל החיים עכשיו? רגע. כל החיים אני הייתי הבן אדם הכי מקובל, והכי כאילו שכולם אהבו, והייתי בטוח שאני הכי, יש לי הכי ביטחון וזה, עכשיו אני בן 29, אני גר ביפו, ואין לי ביטחון עצמי? נתקעתי לכל החיים, אין לי ביטחון עצמי.
ממש
מזדהן. זה הרגע, זה הרגע כשהדברים מתפרקים. אבל מה שאני בא להגיד, לכל מי ששומע כאילו את הדבר הזה, כי בסוף כאילו, אנשים שומעים את זה. הרגעים האלה, כשהדברים מתפרקים בהם, כשהזהות הכי עמוקה שלנו מתפרקת, וזה קורה הרבה פעמים איפשהו בגילאים האלה,
זה דפוס, זה משהו מתפרק, זה כאילו...
משהו כן. שנאחזנו בו,
כן, בדיוק,
מתפרק,
בדיוק.
ואנחנו כבר לא יכולים לאחז בו, בדיוק. לא כי החלטנו לא לאחז בו,
זה
כי,
קרה לנו.
כי זה קרה לנו.
נכון.
הרגע הזה הוא רגע קשה מאוד, אבל יש בו, כל כך הרבה קסם.
מלא, מלא.
כי כאילו פתאום את מבינה שאת אינטליגנטית, ופתאום את מבינה כאילו שהערך העצמי שלך הוא מגיע מבפנים.
גם אם אתה מאמין שדברים קורים לטובתך, שוב, זה לא כולם בכלל מאמינים בזה, אבל אם אתה מאמין בזה, אז גם ברגעים האלה, אני לפחות, ואני חווה את האתגרים האלה, אני כאילו מתמסרת אליהם ונותנת לזה באמת למצוא את הקסם בהם, ולא רק, כי הרבה אנשים, מה שעכשיו תיארת, לא ימצאו בזה שום קסם. הם רק רצו להתנגד, לא, 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 והלכו לעשות בוטוקס, והלכו לעשות whatever. הם לא הסכימו להתמסר.
הבנתי.
אבל אם אתה באמת מאמין שיש לך איזשהו מסלול ולמידה, ושבסופו של דבר, הכל בשביל לטובתך נעלה ביותר, אז אתה תתמסר לזה הרבה יותר, ואז הקסם יצוץ.
ואת יודעת איך זה מתחיל? משיחות כאלה. מה? שיחות כאלה שמתחילות מלמטה, ומגיעות לכאילו בן אדם אחד, שני אנשים, שלושה אנשים, לאט לאט, עוד 100 שנה, עוד 200 שנה, זאת הפרספקטיבה כאילו. השיח הזה, השיחות האלה, בדיוק השיחות האלה, הם אלה שאנחנו נבין בדיעבד עוד 200 שנה, שהם גרמו לשינוי התודעתי הזה של להבין. רק השיחות האלה.
אני פשוט, כאילו, בגלל זה הכי מעט פילוסופיה, כי הבנתי שהשיחות האלה התנהלו גם לפני 3,000 שנה.
בדיוק.
ולמה הם הובילו? ומישהו כתב על זה, ומישהו דיבר על זה, ופענח את זה, ויש wisdom out there בהיסטוריה, בכל תרבות, בסין, בהודו, בהודו, ביוון, בכל מקום שתהיה מספיק עם רצון לבדוק מה אמרו, אתה תמצא את הוויזדום הזה, וזה, שוב, פילוסופיה אומנם זה תחום, וזה תחום אקדמי עתיק, וזה עיסוק מאוד רציני, אבל בקור שלו, זה סקרנות.
זה שיחות כאלה, לא?
זה שיחות כאלה של אנשים שמנסים להבין קיום, ואת הכרה האנושית, ומה זה הדבר הזה, ומה זה החיים האלה. ושם זה מתחיל.
וכל אחד גם יש לו כאילו את הנישה שלו.
כן.
אני נגיד הנישה שלי, התחלתי להבין, זה...
אל תגדיר את עצמך, אני ממש לא מעודדת. אל תגדיר את עצמך לנישה, חבל.
הבנתי מה את אומרת.
אתה הרבה יותר, גם ממה ש... לא, יותר, אתה יותר מזה.
כן, אגיד לך את האמת, כאילו... רגע, לפני זה, אני רוצה רגע לבדוק שפשוט התאורה, בגלל שירד קצת האור.
אין בעיה. יופי.
ממש. אני אגיד לך את האמת, זה לא החיים שאני רוצה.
מה זה זה?
לגעת באנשים, להשפיע על אנשים, כאילו...
זה לא מה שאתה רוצה?
לא.
אוקיי, מעניין.
ממש, ממש לא. כאילו, וזה דברים שאני מבין, כאילו, בתקופה האחרונה, הגעתי למקום שהחיים הכריחו אותי לעבור בתוך הרבה מאוד כאב.
אוקיי.
הרבה מאוד כאב. והדבר הזה, כשאת עוברת בתוכו, הוא פשוט כאילו יוצא החוצה.
אוקיי.
וזה מגיע לאנשים.
אוקיי.
ואני מבין שאלה החיים שלי. ואני שלם איתם.
אוקיי.
אני שלם איתם. כאילו, זה לא החיים שאני רוצה. אני רוצה חיים אחרים, אבל...
אוקיי.
מבינה כאילו?
אני מבינה, יש לי מה להגיד, אבל אוקיי.
שני כוחות מנוגדים, כאילו, שמושכים כל אחד לצד שלו.
אוקיי.
אבל... אך, זה לא מה שקרה. מה שקרה זה מה שקרה. ומה שקרה זה שהייתי צריך כאילו לעבור את כל מה שעברתי, כדי להתמודד, כדי לעבור בתוך כל הכאב הזה, ובתוך כל הקושי הזה, ושאנשים פשוט ימצאו בו כאילו...
את עצמם.
כן. וזהו, וזה החיים שלי, וכאילו, וזהו.
אבל הם לא חייבים, זאת אומרת, כחברה עכשיו רגע אני אומרת, אם אתה לא אוהב את זה ולא רוצה את זה, אתה לא חייב בכוח, אתה לא חייב כלום לאף אחד, גם אם יש לך מלא מה לתת.
לא, 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 אני לא עושה שום דבר בשבילהם, אני עושה את זה בשבילי.
אוקיי.
כאילו, זה פשוט יוצא החוצה. זה פשוט,
אבל אתה בוחר לשים את זה בחוץ.
כן, ברור.
אתה יכול לבחור שלא.
איך את מתמודדת עם הפומביות שלך?
שינו נושא.
לא, זה אותו נושא, זה היה הקטע.
אז רגע, אז תסביר לי איך זה קשור.
כי אני...
עכשיו הבנתי למה אתה מתכוון.
אוקיי.
כאילו בא לך לברוח קצת מהקהל. ולהיות קצת לבד, להתבודד. אוקיי. אוקיי, עכשיו הבנתי לאן אתה הולך, סבבה.
ברור.
אז שוב, אוקיי. יש מה להגיד, דבר.
אז אני, לא, אז אני שואל, את יותר מעניינת אותי, כאילו, כרגע.
לא, אבל אותי ממש מעניין אותך, אתה ממש מעניין אותי, כי אני נורא רוצה, כאילו, כזה...
איך את מתמודדת עם הפומביות הזאת שלך? זה, בוא נקרא לזה מיני פומביות.
חד משמעית, מיני.
מיני פומביות.
טוב, שנייה, רגע, אני חייבת שנייה לסיים איזה משהו במוח שלי, רגע. תני רגע. אני רוצה פשוט להבין אותך יותר טוב. שנייה, כאילו, תעזור, תגיד לי אם אני בכיוון. ההתעסקות הזאת עם אנשים והשפעה וקהל...
וכאב.
לא הייתה... אוקיי, כאב, אוקיי.
כאב. זאת ההתעסקות שלי.
אוקיי.
בגלל זה, למה הצעתי לכל המהלך הזה בכלל? כי דיברנו, התחלתי להגיד לך. התחלתי להגיד לך. דיברנו על הפילוסופים.
כן.
התחלתי להגיד לך, הנישה שלי, אני מתחיל להבין, ברמה הפילוסופית, זה התעסקות עם הכאב.
אוקיי. Okay.
ואז יצאנו לכל הדבר הזה.
כן.
מבינה?
כן.
אז זה כאב. וזה הרבה כאב. וזה גם כאב של אנשים.
כן.
הרבה מאוד. כן. וזה אחריות על כאב של אנשים.
הבנתי, אוקיי. Okay.
יומיומי.
עכשיו הבנתי. לא, שוב, אני גם באמת לא חושבת ש... כאילו, כמו שאמרתי, אל תגדיר את עצמך, כי אני לא רוצה בשבילך גם שתרגיש שהמותג שלך זה כאב. סבבה, חווית הכאב, אתה יכול לצמוח מזה ולדבר על אהבה. כאילו אם תמצא זוגיות ותהיה זוגיות מושלמת, אתה תוכל, אין מושלם. אתה מבין מה אני אומרת? אתה לא חייב שהמותג שלך יהיה כאב.
אבל איך את מתמודדת עם פומביות?
אוקיי, בסדר, אתה ממש רוצה לדבר על זה. אוקיי, ושוב, אני רק רוצה להבין, כי אתה שואל את זה בגלל שלפעמים יותר מדי פומביות הזאת מקשה עליך ואתה רוצה פשוט לברוח לאוסטרליה. בגלל זה אתה, כאילו זה הקונטקסט של ה...
שימי את האוסטרליה בצד, כי זה לא בדיוק מה שהתכוונתי שאני רוצה לברוח לאוסטרליה, התכוונתי, הסתכלתי על זה כאילו...
מבחינת קהל, או שזה לא...
לא, התכוונתי על זה מבחינת כאילו הייתי רוצה חיים אחרים כביכול מההתחלה, לא עכשיו כאילו, הבנת?
אוקיי.
מלכתחילה, אבל... כן, לא עכשיו, אבל שימי את כל זה בצד.
אוקיי.
הפומביות הזאת.
אוקיי, בואו נדבר עליה.
הפומביות הזאת.
בסדר.
של האינסטגרם, אוקיי?
טוב. מה איתה?
אני מתחיל להבין, אחרי 4 שנים שאני עושה את זה, שהמספרים האלה,
כן.
20,000 עוקבים, 22,000 עוקבים, 30,000 עוקבים, 100,000 עוקבים. המספרים האלה, זה אנשים אמיתיים. ואני מתחיל להבין את זה, שכאילו, יש לך 2 דרכים להתמודד עם הדבר הזה, לתפיסתי. או שאת מדחיקה את חייך לדעת, אם את באמת מבינה כאילו מה זה אומר, שיש כל כך הרבה אנשים שאת מכניסה עלייך לחיים, או שאת מדחיקה לגמרי, ואת פשוט כאילו, לא, זה מספרים, זה לא אנשים. ככה את רואה את זה, הדחקה אמורת. או שאת חייבת להביא לתוך הדבר הזה כאילו את הפגיעות האמיתית שלך, האמיתית הביותר שלך, וכאילו פשוט להתפתח בתוך הפומביות הזאת, ללהיות מי שאת באמת, ולשים את זה עד הסוף בחוץ. או שפשוט לא תצליח להתמודד עם זה, כאילו. ויתחילו את כפה חרדה, ויתחילו דיכאון, באמת, ויתחילו כאילו, זה או שאת מדחיקה את זה, או שאת שמה פגיעות. כאילו, או שאת פשוט לא תצליח להתמודד עם זה. ככה אני כבר מבין את זה, כי זה אנשים אמיתיים שם.
כן.
איך את רואה את זה? איך את מתמודדת עם זה, כאילו?
אוי. אני חושבת שמלכתחילה, הפלטפורמות האלה, הן כל כך לא טבעיות, שכך או כך, חרדות יצוצו, דפקות יצוצו סביב זה. כי מלכתחילה זה לא הגיוני שבן אדם בכלל יהיה לו את המעמד הזה של לפתוח טלפון, מצלמה, ולדבר לעשרות אלפי אנשים. כאילו, זה לא קורה ביום יום. זה לא קורה. כדי שזה יקרה, אני צריך להיות רוקסטאר. אני צריך, וגם, זה לא, אני לא באמת לבד, ורנדומלי כזה פותח טלפון, יש הפקה. ואנשים קנו כרטיס, ואנשים אחרים על התאורה. זה לא טבעי בעליל מה שקורה, האופציה הזאת בכלל. אז מלכתחילה אתה אומר, אפשר להתמודד עם זה ככה, ואת... נכון, אבל זאת אומרת, מבחינתי זה סקאלה בין רע לפחות נורא. כאילו, מלכתחילה זה דפקות יצוצו וחרדות יצוצו. אתה מדבר על המספרים והאנשים, וזה סופר מעניין, כי החוויה שלי היא... היא קצת הפוכה, כי אני הרבה פחות מודעת לזה שאנשים נכנסו לי לחיים, ואני מזמינה אותם להיות איתי כשאני מכינה אוכל וכשאני עושה מדיטציה. אותי הרבה יותר מעסיק העובדה שיש שם מלא אנשים שמדפדפים אותי, שאני שם את עצמי אאודר והם עושים טק 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 טק. אין להם כוח לראות את כל הסטוריז. לג'יט, ברור, למה שכולם ירצו לראות אותי, ברור שלא. אבל זה אותי מסריט, המחשבה שכאילו...
זה הצורך
באישורים, לא? זה פשוט המצע, זה לא דווקא זה, זה פשוט כזה ההתמודדות. זאת אומרת, אני... אין לי... אני עדיין מתמודדת עם זה, זה משהו שאני עדיין מפענחת עם עצמי.
שאת מעלה משהו...
אני מעלה, אני שמה את עצמי בחוץ. שוב, אגב, קרה לי, לא קרה לי, אנחנו... הדור שלנו נכנס לאינסטגרם כשהוא היה מאוד תמים. חמוד, תמונות.
פילטרים.
כן, חמוד כזה.
תמונות נוף.
מאוד תמים.
תמונות נוף. ככה זה התחיל.
נכון. וזה היה חמוד. והפן החברתי כאילו, ואפילו מבחינתי זה כבר לא חברתי. מבחינתי זה מדיה, זה כבר הרבה, אני לא צורכת את התוכן של החברים שלי. כי הם לא יוצרי תוכן, אני צורכת תוכן של אנשים שיוצרים תוכן. לא של מישהו שתיעד שנייה מה הוא אכל, אלא אנשים שפותחים מצלמה ומדברים ומספרים משהו, מעבירים מסר, משקיעים. אז היום האינסטגרם נראה ככה, סטוריז, בלוגרים, משפיעניות, משפיעניים, רילס, אנשים ממש מפיקים סרטונים במשך, אתה יודע. אז הסרט שאני אוכלת הוא פחות על ה... על העובדה שעשרות אלפי אנשים לכאורה מציצים לי לחיים, אלא על העובדה שאני הפכתי להיות יוצרת תוכן, אני שם את עצמי בחוץ, ורובם רואים, אבל לא מגיבים. אותי זה מסריט, שזה בני האדם שיודעים מי אני, מכירים אותי. חלקם מדפדפים יותר, חלקם פחות.
על מה זה יושב לך?
אני לא יודעת, זה תעלומה, זה כל הדבר הזה זה סגה הזויה. שיש לי, אני הולכת ברחוב ואנשים באים אליי, מכירים אותי, יודעים מה אכלתי אתמול, יודעים עליי פרטים אישיים, כי חשפתי אותם, אבל המחשבה שהתיווך שלי, מה שמתווך ביני לביניהם זה טלפון, ואני בעצם לבד, החוויה שלי מול האינסטגרם היא מאוד בודדה.
מאוד.
אני לבד, כן. זה אני ומצלמה, סבבה, יש כמה... תודה לאל, כמה פניני עוקבים שמגיבים ושולחים לבבות. ושוב, גם זה מאוד קל, זה כל כך לא אנושי, שבאיזשהו שלב גם זה, אני אומרת תודה, אני מעריכה את האינגייג'מנט, אבל גם זה נשאר במרחב הווירטואלי. זה לא נכנס באמת, הוולידציה הזאת, כי יש לי המון עוקבות שאומרות לי על בסיס יומיומי שאני מעוררת השראה, ושאני מדהימה.
קשה לקבל את זה.
ושהן נכנסות, וקשה לי לקבל את זה. קשה לקבל את זה. כי זה וירטואלי. אבל אתה יודע מה נתקע לי בראש? שפגשתי לא מזמן ברחוב, בחור, שראה אותי וחלף על פניי, וכזה... קלטתי שהוא מסתכל, אבל לא... המשכתי ללכת, ואז הוא רץ אחריי, כאילו הוא תהה עם עצמם לגשת, חזר, ואז הוא בא אליי ואמר לי, אני עוקב אחרייך, ושתדעי לך שלפני כמה שנים דיברנו, הרגשתי בנוח לפתוח בפנייך משהו שהתמודדתי איתו, נתת לי עצה, והיא ממש עזרה לי. עכשיו, אני לא זוכרת את האינטראקציה הזאת, אבל פתאום בן אדם אמיתי, אני פוגשת אותו במרחב הזה, במרחב הפיזי, אבל אני לא אשכח אותו בחיים עכשיו. והיה לי מלא כאלה אינטראקציות של, אתה יודע, אנשים באמת מרגישים תודה לאל, בנוח לפתוח ופונים אליי לעזרה, וזה זכות. בוא נדבר על הפריבילגיה גם. זה לא רק חרה, זה פריבילגיה מדהימה לעמוד מול אנשים, ולהעביר מסר, ולגעת במישהו. אני אסירה תודה על זה. יש אנשים שהפכו להיות טבעונים בעקבותיי. יש אנשים ש... נחשפו למדיטציה בזכותי, זה מדהים, זה מרגש, זה וואו, זה פריבילגיה אדירה וזאת זכות. אבל ביום יום, זה מאוד מאוד בודד, ומאוד וירטואלי, וזה לא מרחב האמיתי, זה קיום מאוד מאוד ספציפי, שהוא מסריט.
קשה לקבל את האהבה הזאת, שהם נותנים. ונותנים כמויות.
אבל גם פה כשיש אנשים, מעניין אותי, אנשים פה גם, שהם נותנים לך אהבה, קשה לך לקבל אותה?
כן.
זה בסה, זה בסה, זה בסה.
כן.
זה בסה, אני מבינה כאילו כמה עבודה, באמת עבודה על אהבה אתה כבר עושה, כן, אבל...
כן, קשה לצח.
זה באמת ירגול, לתת למישהו כאילו, להיות זמין לאהבה, זה באמת המובן מאליו, אתה צודק.
בגלל זה היה מעניין לדבר איתך, כי את פשוט מקבלת את זה.
שוב, גם לי קשה לפעמים...
נותנת לזה לחלחל אלייך פשוט, כאילו.
תלוי. תלוי. אבל בגדול, בטח ובטח שלעומתך, לפי מה שאתה משתף, זה יותר קל לי. כאילו, אני יותר מתמסרת לזה. אני חושבת שאני... מעניין. גם אתה גורם לי לחשוב.
מה אני אגיד לך? כאילו, אין לי מושג. באמת, באמת.
תשמע, זה תרגול, אין ספק.
לא, אני הבנתי את הדרך. הדרך ברורה לי. המפה ברורה לי.
מה?
כאילו, רק ביום. מה זה רק ביום? זה לא קורה ביום אחד, זה תהליך וזה כל יום חדש, אבל ככל שאני יותר יואב את הילד הקטן ההוא, תמרי בן שלוש?
כן.
שיש לי חמש תמונות ב...
גם לי יש.
חמש תמונות על השולחן, על השולחן
מדהים,
כתיבה.
מדהים, מדהים.
כל היום אני מסתכל עליו, כל היום, יש לי אשכרה כאילו, ואני כל פעם אומר, סבתא שלי מביא עוד תמונה.
מדהים.
הקיבוץ. רק שאני אוהב אותו, אז אני אוכל לקבל אהבה מבחוץ. כי הוא זה אני. והוא, ואני הייתי בטוח כל השנה האחרונה, ודיברתי אליו, אני אומר, כותב לו מכתבים.
ראיתי את התכנים שלך, שאתה מדבר על זה.
כאילו, אני הייתי בטוח שהוא שונא אותי כי ברחתי לו. אבל היום אני מבין שאני ברחתי לו כי שנאתי אותו. כי העולם...
ואתה צריך לתקן את המערכת יחסים שלך איתו.
כן, ואז. אז הדרך ברורה לי.
לא, לא.
הדרך ברורה לי.
מדהים, זה...
יש הרבה מאוד כאב בדרך הזאת.
ברור, ברור.
כי כאילו הדרך חזרה אליו עובר דרך כאב, אבל... אבל זה המסע שלי, כאילו...
מצוין.
וזה המסע שיוצא החוצה.
מצוין.
איכשהו, כאילו...
אני רואה את התכנים האלה. גם אגב, גם לי שזה... אני חושבת שככה נחשפת אליי, האמת. לאחרונה, כאילו, היה איזה סרטון שלי עם תמונה שלי. לא, יכול להיות שלא משנה, יכול להיות שעזיתי, אבל...
אני לא זוכר,
גם יש לי זיכרון גבוה. כל בסדר.
יש לי זיכרון גבוה, באמת.
פשוט העליתי איזה סרטון גם, שאחד המשפטים שאני קלטתי, שאני אומרת לעצמי בשנים האחרונות, זה שאני מרגישה לוזרית. לא אמרתי לעצמי שאני לוזרית, אבל אמרתי לאחרים, כאילו ששאלו אותי מה הייתי כזה, לא יודעת, אני מרגישה לוזרית. כי כאילו הייתה לי תקופה כזאת עם הלימודים ומין כזאת, וזנחתי כל מיני... את האומנית שאני, לא משנה. ואז הבנתי באמת ש... כשאני אומרת את זה, אני מדברת אליה גם. ועשיתי איזשהו סרטון שכאילו אני אומרת את זה, ואז היא אומרת לי, את זוכרת שאני שומעת, כאילו... שלחי
אותה.
שלח לך. ואז אמרתי לה, וואי, נכון, לא התכוונתי להגיד את זה לך, כאילו, ואז שאלתי אותה, אם היא בסדר, אז היא אמרה לי, כן, שהיא גאה בי. זה איזשהו סרטון כזה.
אז זה היה המסע פשוט.
לא, לא, זה המסע שלך, ו- כן. ואני גאה בך שאתה כבר בו, ו- וכולנו צריכים לרפא את, את המערכת יחסים שלנו עם הילד הפנימי, חד משמעית. יותר, יש כאלה שיותר ופחות, אבל...
כן. איך אנחנו מסכמים?
אין לי מושג. אין לי מושג. אני אוהבת אותך.
וואלה.
ככה.
אני גם.
ותקבל את זה.
אה, הבנתי.
לא, לא, תקבל את זה.
כן.
תנסה. מעצם להיותך. אתה לא עשיתי... שום דבר מה שעשית...
עשיתי דרך ארוכה גם. בשנה האחרונה.
אבל אתה מבין מה אני אומרת?
כן.
שכאילו, לא כי דיברנו, ולא כי אתה, יש לך עיניים יפות. אוהבת אותך. סבבה?
תודה.
כן.
זהו, ירד החושך כבר.
פרפקט טיימינג.
תמיד כאילו בצילום אחרי זה, אני איכשהו כזה מנסה...